עכשיו ב-103 FM. ורדה רזיאל שקרונות. 103 FM.
רדיו 103, ערב טוב, אנחנו עם האורחת שלנו, לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור טל אשל ועל הדיגיטל קלרה זרצקי, והאורחת שלנו הסופרת, גם מבקרת תיאטרון, גם מתרגמת, גם עיתונאית, גם וגם, אבל בעיקר מונח לפנינו הרומן שלך, אורית הראל, הירקון 116 בית.
נכון, ושלום.
כן. אז תודה שבאת.
תודה שהזמנת.
תכף אני אתלונן השם.
תתלונני על מה מורכב, שאת רוצה.
המאוד מורכב, גם 116 גם בית. אבל לפני כן, הדבר המעניין מאוד מאוד שאת כותבת עליו. את מספרת, אני אגיד, על אישה זקנה וינאית, שבקושי מדברת עברית, שלא רצתה להיות פה, כמו הרבה אנשים שהגיעו הנה, והיא חיה באותו בית, עם גבר הצבר הגנרי, כמעט הייתי אומרת, ואישה חלשה וילדה, והם חיים ביחד בצפיפות נפשית מטורפת. זה הסיפור, אבל הרבה יותר.
אבל למה את קוראת לה אישה זקנה? הספר מתחיל בלידתה. היא לא נולדת זקנה. היא נולדת ילדת נס, לאישה בת 48, בשנת 1899. נפלאות הטבע.
ובאמת, את הקדשת המון לתיאור, את כתבת כמעט רומן קלאסי, כמעט קלאסי, מתואר בפרטי פרטים, בנחת, על לידתה של ילדת נס, שהיא תהיה אישה מאוד...
שמקדימה את זמנה, חזקה, עצמאית, הולכת עד קצה כמה שאפשר אם מותחת את תקרת הזכוכית, מה שהיא צריכה לציית בשביל לקדם... את המטרות שלה היא עושה בדרך שלה, אבל בסך הכל היא באמת באמת לא מתאימה לשאר הסביבה שלה במושגים המקובלים.
אשת עסקים, חייבים להגיד, נכון. מאוד מוצלחת. את מתארת אותה בתוך משפחה מורחבת, רחבה, כאילו את היית שם, ואני מניחה שזה סיפור אמיתי.
לא, זה לא סיפור אמיתי, זה לא אוטוביוגרפיה, זה לא ממואר, זה רומן שכתבתי בהשראת סבתא שלי, שהרבה מאוד מסיפור חייה לא ידעתי בכלל, וכל ההרפתקה הספרותית התחילה, שאמרתי לעצמי, כמו שאני חושבת שקורה להרבה אנשים, באיחור גדול, אמרתי לעצמי, אבל איזה מין בן אדם היא הייתה, כשהיא לא הייתה סבתא שלי. שזה איזה מין, נקרא לזה חטא קולקטיבי של כולנו, שאנחנו גדלים וזאת אמא וזה אבא וזאת סבתא וזה סבא, והם בקופסאות האלה מבחינתנו. וכשאנחנו בעצמנו כבר אנשים מספיק בוגרים בשביל להתעניין באנשים שהם מעבר לזה, אז הרבה פעמים... הם כבר לא שם, ואנחנו מצטערים, והאפשרות שלנו לגלות מי הם היו באמת, היא מצומצמת. אז צריך לפעמים לחפש, לפנטז, לחשוב על זה אפשרויות, מה יכול היה לקרות שם. אני זוכרת שפעם כשהייתי עוד עיתונאית במעריב, ראיינתי איזה סופר שכתב ספר בהשראת זה שאחרי שאימא שלו נפטרה והם פינו את הבית וכולי, הם מצאו איזה ארגז עם מכתבים של ההתכתבות בינה לבין איש, מכתבי אהבה שאף אחד מהם לא ידע
בכלל. קלאסיקה, קלאסיקה.
נכון, אז פה זה מין מסע שהתחיל באותו דבר ונהיה סיפור.
אבל לא סתם, תראי. אז את מספרת את הסיפור של לידתה והתפתחותה כאישה צעירה, ותכף נגיע לחתונתה המוזרה. אבל יש עוד קו בסיפור, יש עוד חץ. אני חוויתי את הסיפור שלך כשני חיצים שהולכים להתנגש. כי יש לך שני מפלסי זמן. אז יש וינה. וינה של המאה הקודמת, של ילדה שגדלה כאמור להיות אישה צעירה, ומאוד חזקה, כל כך חזקה, שאפילו נישואיה הם חצי סטרילים. כאלה.
מנישואי הסדר.
מנישואי הסדר, תכף נדבר, על עם גבר שבוגד בה עם החזון הציוני.
נכון.
עם פלסטינה. כן. שזאת המאהבת שלו, זאת אהובתו.
זה הגדרה נחמדה, כן.
נכון? כן. כן. והרגע, החץ השני, זה לא הגבר הזה שפלסטינה, החץ השני הוא האבא של הגיבורה. יש כאן גיבורה, הרגע, גיבורה שמדברת.
יש שתי גיבורות, אני אעזור לך. טוב. יש שני צירי זמן. אחד זה ציר כרונולוגי, שהוא הציר של אילזה, שמתחיל
וינה.
מ-1899 ומתקדם עד כמעט סוף המאה ה-20 עם סיום חייה, ויש ציר הזמן השני, שהוא, וזה הציר של אילזה מסופר בגוף שלישי, כמו שאת אומרת, כמו רומן קלאסי. הציר השני, שציר זמן שבספר אני קוראת לו עכשיו, הוא סיפור שמובא בגוף ראשון של הנכדה של אילזה, שמדלגת על פני הדור של ההורים שלה, אל הסבתא ובחזרה, והיא בעצם מספרת את הסיפור של המשפחה הזאת מכיוון אחר לגמרי.
אבל בעיקר, בעיקר, כמו שאני חוויתי אותה, מתחשבנת עם אבא. יש כאן כעס גדול, יש חץ של האבא. אבא, כלומר זה ש...
התחתן עם הבת היחידה של אילזה.
ואבא, שהיא כועסת עליו. הוא רופא, הוא גבר, הוא הגבר, גבר גבר, מוצלח. אבל אבא קקה, אבא שבעצם... הוא החץ... שבעיניי היה נגד שהולכת להיות פה התנגשות או התקרבות שלא מובנת עם אותה אישה שגדלה בבינה, רגע, והיא תגיע יום אחד לישראל. אבל
אני חושבת שיש לך פה תגובה אמוציונלית שאני טוב לי איתה. אני חושבת שמרגע שסופר מסיים לכתוב את הספר והוא יורד לדפוס, הוא כבר לא שלו, הוא של הקוראים. אז סבבה שאת חושבת שיש פה הכל כעסים וקקה, אבל יש
פה... על האבא, כן, גם כן, אהבה, הבנתי. אבל אכזבה נוראית.
אני חושבת שיש מידה לא מבוטלת של אכזבה, ויש פה עוד אלמנט שאת לא הזכרת הפנייה של הנכדה, שהיא הבת לאבא הזה, שהוא ההפך הגמור של אילזה, אנחנו מסבכים פה, אבל לכאורה, ביתה של אילזה ניסית לגבר, שאין שום דרך שבעולם שאילזה הייתה בוחרת לחיות את חייה לידו, ובטח לא באותו בית. ומה שקרה, שאת ודאי יודעת, שבתקופות ההן, הרבה פעמים משפחות חיו כולן ביחד, בגלל שאילוצים כלכליים וכן הלאה. גם אחר כך בעלייה הרוסית הגדולה של שנות ה-70, זה חזר על עצמו. סבתות ומשפחות מורחבות, חלק גרו ביחד, כי זה מה שאפשר היה. אז גם פה יש איזשהו אילוץ, שמאלץ את כולם לחיות באותו בית, לכאורה יש פה רק הפכים, אבל אם ראית בספר, יש פה גם קרבה הכי גדולה בעצם נוצרת, בין החתן הזה לחותנת שלו, והנכדה, שהיא מאוד כועסת, חלק מהכעס הוא כעס מאהבה.
כן, כעס מאהבה שהאבא, בניגוד לאילזה, הסבתא, שאת כתבת את הספר לזכרה, אז אני...
הסבתא שלי לא הייתה אילזה.
אני יודעת, את... תראי, תמיד יש שם הקונפליקט האינפנטילי שלי כקוראת, אני רוצה להודות. כשאני קוראת ספר, בייחוד אם אני מכירה אותך, אורית הראל, אני יודעת מי את,
כן.
והדמות, הדמות שלך היא לא מופשטת בעיניי,
אוקיי.
אלא אני רואה אותך בחורה בלונדינית ורזה מאוד. אז אני באופן אינפנטילי מייחסת את הכל לקרה לך.
זו זכותך מלאה, אבל אני כתבתי רומן.
בסדר. אז את כותבת את הרומן, ויש כאן כזה מורכבות, שאני לא יודעת אם היא לא תסבך את המאזינים. אז יש כאן שלושה דורות. אילזה שנאלצת בסביבות, רגע, קודם כל הסבתא שמתחתנת, אישה לוהטת אבל קרה.
נכון.
ואת מתלהבת, או הגיבורה, את יודעת, אני חזרתי כמה וכמה פעמים על התיאור מקפיא. אילזה יש השליטה עצמית, הסבתא. והיא מדברת בטון מקפיא, או יש שם מבט מקפיא, כאילו המון פעמים המילה מקפיא, זאת הסבתא, שנאלצת בגיל 40, בסביבות גיל 40, לעבור לפלסטינה, למזרח, שזה, אגב, סיפור, קרה להמון אנשים.
נכון.
אבל במקרה שלה, מה המיוחד בו?
אני חושבת שהדמות הזאת שהיא גיבורת הספר, היא מייצגת בעצם דור שלם של אנשים שהיו להם חיים עשירים, בין אם הם היו כמו שלה או בין אם הם היו כמו מה שנקרא במרכאות בסטנדרט, חיים טובים, נוחים, היה להם מסלול שהם... חצבו לעצמם, ופתאום הנסיבות הכריחו אותם לעשות משהו שממש לא רצו, והם הגיעו למקום שהוא לא שונה, הוא היה ההפך המוחלט. תנסי לחשוב על תל אביב של פלסטינה לעומת וינה או כל מקום אחר באירופה.
איזה מקום פרימיטיבי.
זה בלתי נתפס. אילזה בספר קוראת לזה כל הזמן הלבנט. מה לי וללבנט, היא אומרת. וזה לא רק, אני יודעת שאוהבים להגיד, זה התנסות. זאת לא התנסות כהתנסות, אלא זאת זרות מוחלטת. זו הגירה כפויה. ובכל זאת, אני... ניסיתי, מקווה שהצלחתי, לבנות דמות של אישה שבאה למקום זר לה לגמרי, שהבן זוג שלה כבר היה פה, והיו לו חיים, והוא היה נורא מאושר פה, והיא לא מצאה את עצמה. בערך התחום היחיד שהיא לא הייתה מוכשרת בו זה שפות, אז היא לא הבינה, והיא לא התחברה לתרבות, ולא לשום דבר, ובכל זאת היא מצאה המון טעם לחיים, והיא לא הייתה אישה ממורמרת, והיא היה לה טוב, וזאת שאלה שמאוד העסיקה אותי. איך היה בתוך הדור הזה, היו אנשים שהיו ממורמרים וכעוסים, וכל היום רק התגעגעו למה שהיה, והיו אנשים שכביכול מתחו קו, והמציאו את עצמם מחדש, גם אם ההמצאה מחדש, בהשוואה למה שהיה, היא במושגים חיצוניים, לא מגיעה לקרסוליים של זה.
אבל רגע, אני תמיד מושכת, לצד המשפחתי.
כן.
משהו בי, כקוראת, אומר, רגע, רגע, אני חייבת, ונדמה לי שזה גם, לדעתי, אמור לעניין את מי שמקשיב לנו, שזה לא סתם שאילזה הגיעה הנה. הגיעה הנה עם ילדה. עם ילדה שהיא האימא של הגיבורה. יש כאן גיבורה, לא, לא, המספרת.
כן.
בסדר. יש לנו מספרת שהיא בגוף ראשון, וזה במפלס הזמן של ארץ ישראל, ויש פה ילדה שהופכת להיות אימא של המספרת, והמספרת בזה במובן מסוים לאימא שלה, הבת של אינזה. כלומר, יש כאן שלושה דורות, ויש כאן דור שהוא דור ביניים, והדור הזה הוא דור די, בספר שלך, הוא מחוק. היא מחוקה, היא אימא. הבת שלי היא זה, יש לה בת.
אם אנחנו מדברים על דורות, יש שלושה דורות, אבל אני בסיפור בחרתי לסרטט את המשולש, שהקודקודים שלו הם הסבתא אילזה, הנכדה והאבא, שהוא החתן. כלומר, הקודקוד אחד הוא כאילו היוצא דופן המוחלט. הבת של אילזה היא מבחינתי שחקן משנה בעלילה שאני תוויתי. הדבר המעניין זה המשולש הזה, שיש בו, זה כאילו שלוש דמויות שכל אחת סוערת לכיוון אחר או בצורה אחרת. אפילו הנכדה שהיא לכאורה דמות לא סוערת.
המספרת.
המספרת של ציר עלילה אחד.
כן.
לא, אני שוב חוזרת ואומרת, זה סיפור אחד שמסופר משני כיוונים.
כן, שהם יום אחד יתאחו. הם יהיו אחד,
התאחדו.
כן.
אז אני חושבת, או מה שהתכוונתי לעשות, זה לקחת את האילזה שהייתה איזה מין תופעת טבע שם, ופה בישראל, פלסטינה קודם ואחר כך ישראל, נאלצה להמציא את עצמה מחדש לגמרי אחרת. מולה ניצב צבר, עוד לפני שהייתה מדינה, שנולד פה, והוא אחר לגמרי, זר לכל הדברים האלה, ובכל זאת יש שם חיבור מאוד חזק בעיניי, וישנה הנכדה שהיא לכאורה מנסה להיות הכי, או לא מנסה, היא הכי נורמטיבית במרכאות, אבל גם היא לא מתוקף הדברים, ואת לא הזכרת, וזה אני לא עושה פה ספוילר, כי זה מהתחלת הספר, שכל הדיאלוג שלה עם אבא שלה, שהיה יפה הבלורית והתואר, הוא בשלב שהוא כבר בסוף ימיו, הוא תשוש נפש לפי ההגדרה, שזה דבר נורא והיום גם למי שחולים בזה, וגם לכל המשפחה ולמי שמטפל בזה.
אוקיי, יש הרגשה, אבל שאת כן זנחת את האימא שנמצאת באמצע, ואת הקית בה קשות. היא בעצם האימא של המספרת, ואת מתארת אותה כחלשה, לא מודעת, לא מתמודדת עם החיים, נבגדת על ידי האבא הצבר. תכף נבין מה הקרבה בין האבא הצבר לבין חמותו. היא חמותו,
אבל,
נכון?
אבל כן, היא חותנת שלו.
מה ההבדל מחותנת?
לא, מי החמות?
חמות?
לא יודעת, תכף מישהו יתלה אותי. בין הקלה זה
אימא?
חותנת, והחתן זה חמות או להפך. כיסיתי את כל האפשרויות, עזבו אותי מזה.
טוב.
האימא של אשתו. אני חושבת, עכשיו שאת אומרת כל מיני דברים, שאולי לא שמת לב, שהרבה מאוד מזה לא מובא מפי הנכדה, אלא בסיפור של אילזה, שהיא בעצמה, אומר, היא קוראת לבת שלה כל הזמן, הילדה, היא כמו חפץ שמועה, כלי משחק בינה לבין בעלה, בהתחלה, ואחר כך היא בעצמה אומרת עליה, היא חלשה, היא ככה, היא ככה, היא תומכת בה למרות שהיא חושבת...
תומכת בה כלכלית.
גם כלכלית, אבל גם בכל צורה אחרת בעצם. היא שם בשבילה. והיא אומרת כל הזמן כמה היא ככה, כמה היא לדעתה לא עושה את הדבר הנכון פה, ולא עושה את הדבר הנכון שם, ולא מסוגלת להחליט בעצמה. וגם כשהיא רוצה להתחתן, אז... אילזה היא זאת שמונה את כל הסיבות למה היא לא צריכה למהר ולהתחתן איתו. אז זה יפה שאת דווקא ייחסת את הכל כאילו דרך הנכדה.
כן, כי אני חשבתי, את יודעת, אין מה לעשות, אני חשבתי על הסופרת, על מי שכותבת.
אבל אני אומרת לך שזה יודעת, רומן.
בסדר.
את יודעת, יש איזו אמרה שלא אני המצאתי, כל הסופרים משתמשים בה, שכל הסופרים הם גנבי חיים, וכל ספר הוא אף מילה לא עליי, והכל עליי.
נכון.
עכשיו תעשי דייסה ותחליטי מה את רוצה,
נכון.
ואני כתבתי רומן.
כן, טולסטוי כתב רומן, וזה לא היה על עצמו, ואיליה קזן, אני תמיד מזכירה אותו, שראינו אותו על הספר ההסדר, ההסדר, שזה גם ספר וגם סרט, תמיד אני מספרת את זה, סליחה, אני מתנצלת בפני המאזינים, וגם בפנייך. הוא אמר שזה המצאה. לימים הוא כתב את הביוגרפיה שלו, כשהוא היה כבר זקן, והוא הודה שהוא הכחיש כל קשר למציאות, אבל זה כן היה על עצמו. אז תמיד יש לי דיון עם הסופר, כמה הוא המציא וכמה הוא שם, מהחיים שלו, מהחוויה שלו. כי אני טוענת, אני אטיח את זה בך.
אוקיי.
ואת לא תסכימי איתי, שיש שם אימא, והאימא, שהיא הבת שלי, זה כנור, האימא, היא זאת שסופגת, אין בה בעצם שום דבר כמעט חיובי. יש כאן דור, אימא, שהיא עלובה, היא עלובת נפש. חייבים להגיד.
זאת הוא... הפרשעה, ככה את ראית אותה, וזה מאוד יציא ככה.
וככה ראתה אותה, אין זה. כלומר, האימא, הסבתא, בזה לביתה, ביתה שנולדה בווינה, והיא לקחה אותה לפלסטינה, ו...
אני, מקום הכתיבה, בזה זה מילה קשה מדי, אולי נגיד רחמה לך.
כן.
אבל אני אגיד לך עוד משהו. כמו שאני אומרת, את הקוראת, את יכולה להזדהות עם איזה דמות שאת רוצה, גם עם הכי משנית, ולכעוס על הדמויות האחרות שמתנהגות אליה, או בעינייך רואות אותה באור מסוים, וזה בסדר. אני כתבתי את הסיפור, אמרתי, מה שהיה חשוב לי זה המשולש.
נדבר על המשולש, okay. תכף. אוקיי, okay. אז המשולש הוא בין האישה שבאה מבינה, שלא מדברת עברית, והצבר הגנרי. והם חיים באותה דירה,
okay.
ואת לטענתך חובה סוג של קרבה מיוחדת, בין דמויות שלא אמורות לחוש קרבה.
כן.
אז אנחנו נחזור על זה עוד מעט, וגם נדבר, את מבינה שלי יש בעיה שאני קוראת את הספר באופן פסיכולוגי.
בסדר.
אז אולי אני קוראת מוטט, אז תסליחי לי. תכף נחזור, אורית הראל, לספר מצוין, כי הוא קרי מאוד.
תודה רבה.
קרי, קרי, ומותח במובן של מחכים להצטלבות, מחכים להתנגשות. מה יקרה בין האישה הבינאית הזאת, המאוד נחושה כפלדה, לבין הגבר הזה, החזק וה... בעצם, לא יודעת, בין שתי הדמויות האלו, שאת אהבת לספר עליהן, מחבר את הספר... הירקון 116 בית. אז כמובן, אני חייבת לשאול, קצת להתלונן, 116 בית.
כן.
הירקון 116 כן. בית. למה בחרת בשם הספר הזה?
אוקיי, אז קודם כל, היה לי חשוב שיהיה בית, כי המון ממה שקורה פה זה בית. בין אם בית פיזי ש... מתואר מול הים ואחר כך במקום אחר או בווינה, ובין אם בית כמקום שלוחץ את כל החבורה הזאת ביחד כל הזמן. עכשיו, אני לא יודעת אם שמת לב, בספר עצמו, לא מוזכר, חוץ מלהגיד וינה ואחר כך פלסטינה, לא מוזכרות כתובות מדויקות, לא כתוב רחוב משהו. אז בחרתי בכל זאת לתת לכאורה כתובת, הירקון 116 ב' אין ולא היה מעולם. זה כתובת פיקטיבית, כי הסיפור בדיון, בדיוני. אז זה בדיוני, אבל נטוע לגמרי במציאות, כי יש רחוב הירקון, ויש בו מספרים גבוהים, זה הולך נדמה לי עד 300 ומשהו. כלומר, וזה זה, זה, בתקופה הזאת שמתוארת בספר של שנות ה-50, 60, 70, זה היה מול הים לגמרי, לא, הים לא היה חסום לגמרי. אז זה, לצורך הכתיבה שלי, שכמו שאמרת קודם, שיש המון פרטים שמתארים, היה לי חשוב ליצור משהו שאפשר יהיה כמעט להריח, את הים, את האוכל, את כל הדברים. אז זה, זה כאילו מקום אמיתי, אבל זה לא מקום אמיתי.
אוקיי. אז בסדר, אז 116 ב', לא סתם.
לא סתם.
שתדעו שיש, לא סתם.
שאין כזה, אבל יכול להיות כזה.
אוקיי. אז בואי נדבר, כיוון שאני לא יודעת, אני אומרת שאת אומרת, כותבת על המון דברים. דרך עיני הגיבורים, יש, את כותבת על עיתונות, ואני לא אשאל אותך מה דעתך על עיתונות היום, כי אני חושבת שזה יהיה שגרתי, שהעיתונות היום זה לא מה שהיה, ויש עוד דברים, על, על המון המון פרטי חיים, מפסנתר ועד האור הדק של הגיבורה, אור דק מדי שיש לזקנים.
נכון.
נכון. אז יש כאן מאוד מאוד פרטים, שאני יכולת להזדהות איתם.
אוקיי, זה הרעיון, שאנשים יזדהו עם דברים, למשל, מישהי כתבה שהחמיאה מאוד לספר, וכתבה עליו סקירה שעלתה אתמול, אז היא כתבה שכבר בהתחלה מה שתפס אותה, זה היה התיאור של הלופטשרנק, שזה בעצם היה ארון אוויר בדירות ישנות, שהדופן החיצונית שלו, לרחוב כאילו, או בין שני בתים, זה היה כמו טריס כזה שיכנס אוויר, ובתוך המטבח היו דלתות, זה כמו מזווה בעצם, שככה נכנס שם אוויר, זה מתעברר, זה לא חם וסגור. והיקים קראו לזה לופטשרנק, כי זה מה שהיה, ארון אוויר. אז היא כתבה שברגע שהיא ראתה את הביטוי הזה, היא נזכרה בלופטשרנק של סבתא שלה, והבצלים והתפוחי אדמה, וזה בדיוק הייתה, זאת בדיוק הייתה הכוונה שלי, שאנשים זה יגע להם בכל מיני מתגי זיכרון, מסבתא, מדודה, מאמא, ממקום אחר, מעצמם, זה בשביל לטעת את הקורא גם בתוך זה קצת.
ועשית את זה, בגלל זה הקריאה רצה, כי הקריאה אמורה לרוץ. אסור לנו להשתעמם. ואני, המתח שלי בקריאה, היה באמת שני החיצים שאמורים להיפגש. כי יש לנו את מפלס הזמן של אילזה אבינאית, שגדלה ומתפתחת ומצליחה בווינה, לבין מתי הצבר, אבא של הגיבורה, שהיא מדברת אליו אחרי מותו, זה מפלס הזמן השני, נכון?
כן, זה יפה שאת קוראת לה כל הזמן הגיבורה הנכדה. בעיניי הגיבורה היא איזה.
המספרת, את רואה? אוקיי. אני הפכתי אותה לגיבורה נוספת.
אין בעיה, היא שלך?
היא שלי, זהו, הספר הוא שלי. ואתם קוראים, אתם תחליטו בסוף.
נכון.
בינתיים בואי תסבירי, כי את מדברת על זה, לפחות ראיתי את זה בכריכה. בחיכת הספר,
כן, שעשתה עיצבה נועה סניר המוכשרת להפליא, שממש
אבל אנחנו מדברים עכשיו על מה שכתוב.
אוקיי,
נכון.
עורכת הספר תרצה פלור.
כן, אז יש כאן היחסים, ואת יודעת שכנראה שאני, יש לי הטיה לקראת יחסים, אבל על זה כתבת.
נכון.
על שני החיצים שיפגשו, כי זה המתח שבסיפור, המפלס של הזמן, של אז, המפלס שהיום, זה אבא שאיננו, ומי שהיא מדברת אליו.
כן.
פונה אליו, כן. המישהי זאת, המחברת, הנכדה. מה סוג הקרבה שנוצר בין האישה המבוגרת, העולה החדשה, שצריכה להתאקלם, שורשיה נעקרו, כמו דור שלם שנעקר, שורשיה נעקרו בעצם בגלל אילוץ.
כן.
קודם הבעל שלה עזב לפלסטינה.
הבעל שלה הלך להגשים חלום.
כן, כן, הבעל שלה, שהיה בעל לא טוב, אבל הוא
היה מבחינתה בעל נהדר. הוא הלך, והיא יכלה להגיד שהיא אישה נשואה, והוא הלך לדרכו עם מה שבעיני היה שטויות ואותו עניין, והיא נשארה איפה שהיא רצתה, ממה שבעיניו היה לא חשוב, ואותה עניין.
אז זה גם נהדר. זה גם נהדר, משהו שאני אהבתי, שיש לה גבר שהיא נשואה אליו, אבל כל מעיניו קשורים למקום ההזוי, הבלתי מתקבל על הדעת, הרחוק ההוא, פלסטינה.
כן.
וזה מה שמעניין אותו, ולא הנישואים, ולא היחסים.
נכון.
והוא הולך לפלסטינה, הוא משאיר אותה עם ילדתה.
כן.
כן. עכשיו היא עולה, כי אין הברירה, לא כי היא רצתה.
נכון.
לא בעקבות בעלה היה אהוב.
לא, אלא בגלל שהוא יכול היה לסדר לה את זה.
נכון.
זאת הייתה ברירה אפשרית.
נכון. אז מין ברירת מחדל, מה שנקרא.
כן.
היא מגיעה, ואז מה שרצית לספר, אני חושבת, זה על הקשר בין שני אנשים השונים האלה, שכאילו האילוץ דחף אותם לגור יחד באותה דירה, באותו בית, יחד עם הבת והנכדה. הנכדה שכאילו הכל המדבר בגוף כן. ראשון בספר. אז על מה רצית לספר ביחסים האלה, הכל כך מורכבים בין שני אנשים?
אז אני אגיד ככה, קודם כל, מה שאני רציתי לספר, כתבתי, ומה שכמו שאמרתי, מה שהקוראים לוקחים מזה, זה הכל נכון כי זה שלהם. אני כבר לא, זה לא משנה מה אני רציתי. חבר שלי רוני סומק, המשורר אומר, בכלל לא משנה למה התכוון המשורר בשירו, משנה מה קורה מצא בו. אז זה אותו דבר, זה א', ב', אני חושבת, ואת ודאי תסכימי איתי מהכובע המקצועי שלך, לא ברדיו, אלא מהפסיכולוגיה, שיחסים ומשפחות, זה הדבר הכי מורכב, הכי זירת התגוששות, זירת קרב, מיטת אהבים, מה שאת רוצה, והדבר הכי מעניין לבחון אותו, להסתכל עליו, לראות אותו. אני גם, למשל, שאני הולכת לקולנוע או לתיאטרון, ספרים שאני קוראת, סיפורים אנושיים מעניינים אותי פי אלף מאשר סיפורים על גיבורי על ויריות לייזר וכל מיני.
לגמרי, לגמרי.
אז זה מה שבספר הזה יש התנגשות של המון דברים והמון אנשים עם אופי לגמרי שונה, מבנה אישיות שונה, שהמציאות מאלצת אותם לעשות דברים, לחיות ביחד, לחיות אחד ליד השני, לא משנה. הם צריכים למצוא דרך להישאר עם עצמם ולהיות עם האחרים. וזה מה שתמיד מסקרן אותי, כי אני תמיד משוכנעת שמה שאנחנו רואים זה לא מה שיש כשדלת בית נסגרת.
בדיוק, אז אני אגיד מילה, אני תמיד רציתי להציץ, להיות זבוב על הקיר, וכאן את נותנת לי להיות זבוב על הקיר במערכת היחסים המעניינת בין, יש כאן שלושה דורות, יש כאן אילזה, יש כאן החתן שלה, אשתו הדרוסה, הוא בוגר, מה, את צוחקת?
לא, אני, את ממש פרקליטה שלה, זה נורא יפה בעיניי.
אני לא יודעת אם אני פרקליטה שלה.
מגינה.
כי בסך הכל...
תובעת את אלבונה.
את יודעת מה? אני קצת תובעת את אלבונה, נכון?
בסדר גמור.
אשתו הדרוסה, אבל יש קשר מיוחד במינו בין הזקנה, האישה הקשישה, כן. שהופכת זקנה,
כן.
והופכת אחר כך זקנה מאוד,
כן.
ותלווי אותה עד הרגע האחרון שלה, כן. ובין החתן הצבר.
Mm-hmm.
אז מה טיב, אמנם נכון, אנחנו אמורים לקרוא, את לא אמורה לעשות ספוילר, אבל תני לנו טיפה מהאנרגיה שליוותה אותך כשאת חשבת על היחסים בין שני האנשים האלה.
אני חושבת שמה שמחבר בין שתי הדמויות האלה, וזה מחבר גם בין לא מעט מקרים בין אנשים בחיים שיש לה, גם כשהם מאוד שונים, מה שנקרא באנגלית kindred spirits, שברוח יש להם משהו משותף או דומה, והם מבינים אחד את השני באיזה תדר אחר. אני חושבת מה שניסיתי ליצור, זה שיש פה אנשים נורא שונים, אבל כל אחד מבין את הכוח של השני, ואת... יש פה לא כבדהו וחשדהו, אלא כבדהו וקבלהו. זאת אומרת, אילזה לא רצתה באמת שהבת שלה תתחתן איתו.
ובצדק.
כן, היא גם ראתה שזה משהו שלא הזכר, יש לנו את הבעל של אילזה, זה שבא לפלסטינה וזה, הוא יוצא מהתמונה, כי הוא נפטר בגיל צעיר, והבת שלה, כל החיים, בעיקר כשהוא גם נעדר, גם כשהוא היה נוכח, הוא היה אבא נוכח נעדר, קצת כמו החתן, אז אילזה רואה איזה, שהבת שלה הולכת לעשות אותו דבר, עם מי שאמור להיות שותף שלה, להריץ אותו, הרצה אינסופית, אולי עיוורת.
הבת?
כן.
כן.
אז אני חושבת שאילזה, כמו שהיא ראתה באיש שהיא בחרה, שיהיה בעלה, מהסיבות שהיו נוחות לה, היא ראתה גם באיש שהבת שלה בחרה, מישהו שיודעת בדיוק מיהו, וגם אם קורה מה שהיא לא רצתה, שהבת מתחתנת איתו, עכשיו זה השחקן, ואנחנו נתמודד מולו, והוא מצידו גם הבין, שהכוח האמיתי תמון אצלה. ולכן נוצר ביניהם איזה מין... לא יודעת לקרוא לזה, אם נלך עם המושגים שלך, של הדרוסה וכולי, ברית בריונים נקרא לזה, בצחוק אני אומרת. אני מחבבת את שניהם. זה לא שהם היו חזית אחת נגד מישהו, אף פעם לא, אבל כל פעם שהיו איזה נקודות חשובות בחייהם, אז הוא הבין. מה מתאים לה וטוב לה ולהם, והיא אותו דבר כלפיו, והם מאוד כיבדו אחד את השני, שאלה. וזה סוג של אהבה שונה.
שאלה.
כן.
הרי הוא בגד
כן.
בבת שלה.
כן.
הוא ימלל אותה. הוא ימלל אילזה, יש לה בת,
כן.
והבת הזאת, הבת שלה מאמלל אותה.
כן.
הוא בוגד בה, עם כל מיני נשים, וזה מאוד גלוי, והבת מנסה להתעלם, ואם זה רואה, היא לא כועסת על זה שהוא מאמלל את ילדתה? איך זה? איך הברית הזאת מחזיקה?
אני חושבת שהדמות הזאת של אילזה, כמו שהזכרת, היא דמות שונה. היא דמות...
כוחנית.
כן, היא דמות חריגה בהמון מובנים. ככה בניתי אותה, כמו שהיא הייתה אישה שמקדימה את זמנה ועצמאית, ובחרה להתחתן עם מישהו, כמעט כמו בעסקה שהיא הייתה נורא טובה
לזה, נכון.
כי זה האיש ששרת את רוב הדברים שהיא הייתה צריכה, ולא הפריע לה. אותו דבר, אז היא גם הסתכלה על הילדה, היא לא עשתה ילדה כי היא נורא רצתה ילדים, היא עשתה ילדה כי היא באה, מושגים של התקופה, ויש יאמרו גם היום, צריך לעשות ילד אם אתה מתחתן כבר. צריך שיהיה ילד.
והיא לא מתה על הילדה הזאת.
לא, היא ראתה את כל החסרונות של הילדה מהיום הראשון, ולא איפתה אותם בעיני עצמה, וגם לא בפני הילדה. אז המשך ישיר של זה, זה שאם הוא בוגד בה, והיא מסכימה, אז בסדר, זו בחירה שלה, סבבה. זה מה שיהיה. היא לא תנסה לעזור לה או לשכנע אותה לחיות חיים אחרים, לעשות משהו שהיא לא רוצה. היא אומרת לה בכל מיני רגעי משבר, למה את ככה או למה אחרת, וכשהיא אומרת, את לא, כשהבת אומרת לה, את לא מבינה, הוא ככה, הוא יעשה ככה, היא לא מנסה להגיד לה, בוא נעת, אני מדברת שטויות, כי זאת היא, זאת האם, היא כזאת מההתחלה, הרי גם כשבעלה נסע לפלסטינה, שהגדרת את פלסטינה אהובתו, וזה היה סיפור של שנים, לא של חודש, חודשיים, הרי היא לא השלטה את עצמה שהוא יושב פה ובוכה כל יום שהיא לא איתו. הוא גם לא כתב לה מן הסתם מכתבים שהוא רוצה שהיא תבוא. זה אין בספר את הממד הזה בכלל. הדמויות האלה לא מתקשרות כל התקופה שהוא על בנושא של תבוא איתי איתי. אלא זה תמיד נעשה תבואי כי אני רוצה לראות את הילדה, או תבואי כי עולים הנאצים וצריך, זה יותר בטוח לילדה. זה היה הדיאלוג, לא אני רוצה אותך, או היא...
אין שם אהבה. אין שם אהבה.
כן, יש משהו אחר, הסדרים תקראי.
אבל אני אשאל אותך.
זאת הדמות, אז לכן היא מסוגלת לקבל דברים שאנחנו בנורמות לא מסוגלים.
אני אשאל אותך, את מעריצה כוח?
אני אישית?
כן.
לא בספר?
כי בספר...
אחר תשאלי אותי אם אני מריצה כסף, כבוד, כוח, והתשובה היא לא.
אז אני אשאל אותך את השאלה הכי קשה. עם איזה רגע שאת רוצה שהקורא יישאר? או שאמרת, הספר יצא, יש פה סיפור?
אני רוצה שהוא יישאר עם רגש, כלפי הדמויות, כלפי הסיפור. אני רוצה שהספר, שהוא יקרא וישאר עם משהו מהספר. יחשוב עליו הרבה, יזכר. אולי יביא אותו להגיד, וואלה, אני רוצה עכשיו אני הולך לדבר עם סבתא שלי, סבא שלי. אני רוצה לקחת מסבתא את מחברת המתכונים שלה. משהו.
אז...
תהיה תגובה רגשית. לא קראתי ספר, היה יפה, לא יפה, לא משנה, שם על המדף. עדיף יפה כמובן, ובעוד יומיים שתשאלי אותו על מה הספר, הוא לא בדיוק זוכר. אני רוצה שיזכרו משהו.
אז לא דיברנו, וכבר אנחנו מתקרבות לסוף השיחה, ותכף יזרקו אותנו מכאן, על המחקר שאת טרחת לעשות.
כן, אני אמרתי, ואני מקדישה את הספר לסבתא הפרטית שלי, שבהשראתה הכל התחיל, ש... סבתא שלי נפטרה הרבה שנים לפני שניגשתי לכתוב את הספר הזה, והיא הייתה סבתא שלי, והיא גם באה מווינה לפלסטינה, והיא לא דיברה הרבה. ידעתי שהיו לה כך וכך אחים אחיות, שהייתה לה המשפחה, ואוקיי, לא עניין אותי, הייתה סבתא שלי, זהו. היא עושה שניצל, צ'יפס, גמרנו. מרשה לי או לא מרשה לי לאכול גלידה מקוס, שזה מה שחשבתי היה הכלי ההגשה. ואז עשיתי איזו כתבה בעיתון, על יד ושם, איכשהו משהו על יד ושם, ואמרתי איך אני אבדוק איך האתר שלהם עובד, אני אחפש משהו שקשור למשפחה שלי, זה הכי קל. וחיפשתי משהו על המשפחה של סבתא שלי, וגיליתי שהיו שני דפי עד, שסבתא שלי עשתה, ואי שם ב... ראשית שנות ה-50, ממש תחילת המדינה, זה כתוב, יש צילום של זה, זה כתוב כאילו בעיפרון של פקיד עם כל מיני ביטויים של פעם, בכתב יד, ואמרתי, רגע, אבל מה זה שניים? היו יותר. ושאלתי את אמא שלי, מה את יודעת? אז היא אמרה לי, כלום. אוקיי. אומרים לי, אני לא יודע כלום, וזה, אז אני אחפש בכוח. אז התחלתי לחפש, ומזה הגעתי לכל מיני אגודות בארץ, יוצא מזרח אירופה, יוצא זה, ונסעתי לוינה, לחפש, לראות, וזה נהיה כמו, זה כבר מזמן לא היה רק לחפש את תולדות סבתא שלי, אלא לראות את כל הקהילה שם, ומה היה שם. ו...
לפני שנלך,
כן.
כתבתי את הספר הזה מיליון שנה.
כן.
המון זמן.
המון זמן. התחלתי, הפסקתי, התחלתי עוד פעם, הבנתי די מוקדם שאני צריכה לעשות פה משהו עם שני צירים. אבל ציר אחד כל הזמן לא עבד. אז החלפתי, זרקתי, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, אני לא אעשה כלום, זה ככה, זה ככה, זה ככה. בסוף יום אחד, את יודעת, את מחפשת את המפתח ומוצאת את הסיר. אז מצאתי את הדרך, ומאותו רגע זה כבר היה בסדר.
זה באמת עובד בזכות שני הצירים, זה הופך למותח, כי את רוצה לדעת, אני הקוראת, חייבת להבין רגע, 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 איך הם יפגשו? איך הם יתנגשו? מה יקרה? אז במובן הזה, הצלחת לעניין אותי.
אני שמחה.
ככל שגם הטקסט כתוב, זורם ויפה.
תודה רבה.
כן, אז אורית הראל, הירקון 116 בית, רומן.
רומן.
עם, איך הייתי אומרת, סממנים של פעם, רומן של פעם, וגם עם סממנים עכשוויים.
הגדרה יפה, קניתי.
קנית את זה. Okay. זה סוד הערבוב שעושה את זה מעניין.
אני שמחה.
יופי, אז תודה לך.
תודה לך.
ואני צריכה להגיד, חייבת להגיד תודה, למאירה פרץ, וטל אשל שלנו, האחראי השידור, ועל הדיגיטל, קלרה זרצקי, בהצלחה, נראה מה תעשי, איזה כותרות, ולהשתמע.
בהחלט.